מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
יש דבר אחד שבטוח יקרה בכל פעם שתחליטו לשבת במסעדה. יגישו לכם את החשבון. לפעמים יגישו אותו ממש בהתחלה כשאתם מזמינים את האוכל. לפעמים יגישו אותו תוך כדי שאתם סועדים, ובלא מעט פעמים תזכו לקבל אותו עם סיום הארוחה. אז אם לא שמתם לב, כולנו כבר התיישבנו במסעדה הגדולה של המדינה. הגישו לנו מענקים במזומן, חלקנו זכו לפיצוי מסוים על הירידה בהכנסות מהעסקים, ועכשיו כשאנחנו עדיין באמצע הארוחה, בעוד שחלקנו עדיין רעבים מאוד, מגיע השלב הזה. שלב של החשבון. ומה יש בחשבון הזה? גירעון צומח, חוב ממשלתי שגדל, מצב פוליטי וחוסר ההסכמות על התקציב, ומה השורה התחתונה של החשבון? ככל הנראה, הורדת דירוג לישראל. אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-114 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אז היום בפרק אנחנו נדבר על הורדת דירוג אפשרית, זה עוד לא קרה, אבל זה מסתמן, בוא נגיד ככה. מה בעצם המשמעות של הורדת הדירוג הזה? מה זה אומר? האם אנחנו צריכים להתרגש מזה או לא להתרגש מזה? נדבר גם על האינפלציה שאין, והאם היא תהיה, האם היא תעזור להילחם בחוב התופח שלנו, נשווה את המקרים האלה לעולם, ואם יספיק לנו זמן, נדבר גם על איזושהי שינוי דרמטי אסטרטגיה של הפד, משהו שלא קרה כבר איזה 30 שנה. אוקיי, אז בואו נתחיל. לפני זה טיפה שאלות מהקהל שהגיע אלינו, האמת היא בקבוצות פייסבוק השונות, תמשיכו לשאול אותנו. לפני שני פרקים או שלושה, אני כבר לא זוכר, דיברנו על חבילת החילוץ של אירופה, של האיחוד האירופי, עם ה-750 מיליארד, ושואל אותנו, שואלת אותנו, אלה, דיברנו על הרחבה של ה-750 מיליארד והנפקות של האגרות חוב, היא שואלת מי קונה את האגרות חוב האלה? שאלה מעולה, ואני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אבל אתה רוצה לענות לאלה?
בטח. קודם כל, אנחנו צריכים להגיד שכל התוכנית הזו עדיין לא יצאה לפועל, אז אנחנו לא יכולים להגיד, הנה, אלה קנו ואלה קנו, אבל בגדול, לפי מה שמתוכנן, זה שפשוט האגרות חוב האלו יונפקו בשוק החופשי, ומי שרוצה יוכל לקנות אותן. שאלה מעניינת תהיה באיזה ריבית, כי כשמסתכלים על האגרות חוב של כל ממשלה בנפרד, אז כל ממשלה יש לה ריבית אחרת. למשל, ממשלת גרמניה מנפיקה חוב ל-10 שנים בריבית שלילית בכלל. ממשלת איטליה מנפיקה בריבית יותר גבוהה וחיובית, ופה יש לנו אגרות חוב שאני של כל האיחוד, אז כנראה הריבית תהיה איפשהו בממוצע, בסופו של דבר, לפי האיחוד, ואגרות חוב האלה יוצאו בעצם לשוק, כמו כל איגרת חוב, כל מי שרוצה יוכל להשתתף ולקנות, אם זה בהנפקה, בדרך כלל זה גופים מוסדיים, במקרה הזה כנראה זה יהיה בעיקר גופים מוסדיים אירופאים גדולים, שבעצם יממנו את האיחוד האירופי, במקום לממן כל מדינה בנפרד.
שאם הגופים המוסדיים קונים, זה בעצם אני ואתה, או לא נכון, או לא אני ואתה, או...
הנס וגנץ.
הנס וגנץ, כן. אוקיי, בסדר.
גנץ שלהם, לא שלנו.
כן, אז טוב, זה לגבי הנושא הזה. הייתה לנו עוד שאלה, שהאמת היא הרבה שאלות שואלים אותנו על תקציב המדינה, ושואלים אותנו, אנחנו עכשיו בתקופת קורונה, ומעדיף חד שנתי או דו שנתי או תלת שנתי, או תקציב, לא יודע מה, ל-10 שנים. ומה התשובה לזה?
אני יכול לתת תשובה כלכלית. ברור לנו שזה לא סיפור כלכלי, אלא בעיקר פוליטי. תראה, התקציב הדו-שנתי, כשהתחילו איתו, אני כבר לא זוכר באיזה שנה זה היה, וכל הזמן אנחנו, פסגות היינו רושמים, איזה המצאה בעייתי, תקציב דו-שנתי זה דבר בעייתי, כי לך תתכנן באמת שנתיים קדימה. אבל פה זה לא שנתיים, פה התקציב, אנחנו באוגוסט 2020, זאת אומרת שהתקציב ל-2020 הוא תכלס לכמה חודשים, כך שזה לא באמת תקציב דו-שנתי, צריך להגיד את זה. זאת אומרת, לעשות תקציב ל-2020 ו-2021 זה כמו לעשות תקציב לשנה קדימה, פלוס קצת, וכלכלית זה הרבה יותר נכון מאשר לבנות עכשיו תקציב ל-2020, לסוף של 2020, ואז להתכנס מחדש ולעשות שיחות, מה יהיה שונה כל כך מהתקציב של 2020? ובסוף גם תקציב 2021 צריך לעשות אותו בתחילת 2021. מה כבר יהיה השוני הגדול? האמירות שחייבים, כי לא, לך תדע מה יהיה בפברואר 2021, זה נכון, יש המון אי-וודאות, אני יודע, אני לא מתווכח, אבל עם האי-וודאות הזאת אפשר למצוא דרכים להתמודד, עם, כמו שאנחנו רואים עכשיו, למה כל המענקים וזה הם חלק מהתקציב של 2020, אין תקציב ל-2020, לא עושים פה קופסה ושם קופסה, מוצאים את הפתרונות, לא, בגלל שאין ודאות מה יהיה בפברואר, לא צריך לחלק את התקציב על איזה שניים. אבל עוד פעם, זה כלכלית, פוליטית, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
מסכים עם כל מילה. אז בואו נדבר על דירוג החוב. תראה, כרגע, בואו אני אקריא לך, אתה יודע מה? מתוך ההגדרה של משרד האוצר, שהוא בעצם זה. מדי שנה הם כותבים שם, חברות נפגשות עם ראשי המשק, לרבות שר האוצר, נגיד בנק ישראל, גורמים בסקטור הפרטי, כלכלנים ראשיים ועיתונאים, אוקיי? הם נציגים מכל חברות הדירוג, יש שלוש חברות דירוג, הם נפגשים, ואחרי זה הם שוקלים מה לעשות עם דירוג האשראי, דירוג החוב של ישראל. עכשיו, כרגע, נכון לעכשיו, לא ניכנס בדיוק למספרים, איך זה עובד, אבל בגדול יש מ-A עד D. זאת אומרת, דירוג האשראי של מדינות.
מ-AAA עד D,
שדיפולט, D זה בעצם דיפולט, שהמדינה בחדלות פירעון. הדירוג שלנו הוא איפה, בחלק העליון, שונה קצת מ... יש שלוש חברות, פיץ', מודיס ו-S&P, לפי פיץ' אנחנו ב-A+, חשוב גם מאוד להדגיש את התחזית היא חיובית, מודיס A1 ו-S&P.
A1 זה כמו A+,
כן.
ו-S&P העלו אותנו לרמה אחת למעלה, AA-.
כן.
קודם כל, בואו נעשה טיפה סדר בסיפור הזה של דירוג.
כן.
כי דירוג, חברות הדירוג נותנות, יש שלוש חברות דירוג גדולות בעולם, כמו שאמרת, יש עוד כמה יותר קטנות, וחברות הדירוג נותנות את הדירוג למדינות, ונותנות גם דירוגים לאגרות חוב קונצרניות של פירמות. במקרה הזה דווקא להבין דירוג של פירמה זה יותר קל. כי כשחברות הדירוג אומרות, הפירמה הזאת, משה ובניו אינסטלציה בעם, הדירוג שלה הוא נגיד A+, המשמעות היא מאוד פשוטה, יש לחברות ממש טבלאות שאומרות, בדירוג A+, ההסתברות הממוצעת לפשיטת רגל, לחדלות פיראון, היא X ו-X אחוזים. בפירמות זה מאוד קל. הדירוג בעצם מראה לך מה ההסתברות שהחברה תגיע למצב של חדלות פירעון, בטווח זמן שיש, שהחוב שאתה קנית, האיגרת חוב שקנית, תהיה קיימת.
כן.
זה בעצם המשמעות של דירוג. קל להבנה סך הכל, ועוד פעם, הסולם נע בין AAA, אחרי זה AA, פלוס רגיל מינוס, A פלוס רגיל מינוס, אחרי זה יורד ל-BBB, פלוס רגיל מינוס, C ו-D בסוף. באג"ח של מדינות זה קצת יותר מורכב, כי בסוף, אם אתה חושב על זה, הרי למדינת ישראל נגיד, יש לה אגרות חוב שהיא מנפיקה פה בשקלים, שהיא צריכה לממן את החוב שלה, אז היא מנפיקה אגרות חוב בשוק, אנשים מלווים לה כסף, היא מבטיחה שהיא תחזיר את הכסף עוד 10 שנים נאמר, אבל זה בשקלים. ולמדינת ישראל יש מדפסת שמדפיסה שקלים, אז על פניו תיאורטית, היא לעולם לא תגיע לחדלות פירעון. היא תמיד יכולה להחזיר לך את החוב שלך, כי למעשה היא תמיד יכולה להדפיס שקלים חדשים ולהחזיר לך את החוב. ולכן, כשמדברים על דירוג של מדינות, לא מדברים רק על הסיכוי שיוחזר החוב במונחים הפשוטים שלו, נומינלית, בכסף, אלא גם מה הערך של החוב. כי אם נגיע למצב שמדינת ישראל צריכה להדפיס שקלים חדשים כדי להחזיר את החוב, אז מן הסתם הערך של השקל מול מטבעות אחרים בעולם מאוד מאוד ירד. ואז אם אני משקיע זר שקניתי איגרת חוב שקלית, אז זה נחמד שיחזירו לי, אבל זה לא ישווה כלום בדולרים. זו בעצם המשמעות. ולכן כשמדברים על דירוג חוב של מדינה, לא מתייחסים רק לסיכוי שהחוב יוחזר, אלא גם לערך של החוב הזה, ולכן מסתכלים לא רק על גירעון למשל, או על החוב שיש, שזה המתודולוגיה הרגילה שעושים עם חברות. כמה חוב היא לקחה, כמה רווחים יש לה, כמה כל שנה היא מצליחה להחזיר מהחוב, זה מתודולוגיה רגילה. פה מסתכלים על יציבות, על סחר חוץ, על יציבות של מטבע, כי יכולים להיות מצבים שפתאום אתה חוטף פיחות מאוד מאוד חד, בגלל סיבות שלא קשורות לחוב, והמדינה לא מצליחה להחזיר את החוב שלה, בעיניים של משקיעים זרים. אפשר להסתכל על זה גם במובן של אגרות חוב שמדינת ישראל מנפיקה בדולרים, זה אותו דבר. דולרים, מה לעשות? אין לנו מדפסת. עם כל הכבוד לרמת טראמפ בצפון, שם עדיין הוא לא שם שם מדפסת של דולרים, ולכן אפשר להתייחס לדירוג של מדינת ישראל כדירוג לחוב שלה במטבע חוץ, או החוב הדולרי שלה, לצורך העניין. ואז אפשר להבין בעצם מה המשמעות של הפחתת דירוג, זה הסיכוי שלא נצליח להחזיר את החוב במטבע זר. זה בעצם המשמעות.
אז בוא רגע תסביר לי למה אני בכלל צריך את זה. זאת אומרת, למה זה מעניין אותי בכלל?
זה מעניין אותך קודם כל, כי אתה כמשקיע יכול להשקיע באגרות חוב של כל מדינה בעולם. אתה רוצה לקנות אגרות חוב של ישראל, בסדר, הן נותנות לך היום 0.6% לשנה בממוצע בעשר שנים הקרובות. אתה אומר לי, אבל רגע, אולי אני אקנה אגרות חוב של לבנון, למשל. סתם דוגמה, לא יודע, נותנות נגיד, האמת שאני לא יודע את המספרים, אבל... נגיד אם נותנות 20% בשנה. זאת אומרת, פה אני אקבל 0.6, אני אקבל 20%. למה שאני לא אקנה משהו שנותן לי 20% בשנה? אגרות חוב פיצוץ.
כן.
לא, עדיין לא.
מוקדם מדי. אוקיי.
ואז באות חברות הדירוג ואומרות לך, אין בעיה, זה נותן 0.6, זה נותן 20, אבל הסיכון שהחוב שם לא יוחזר הוא הרבה הרבה יותר גבוה. אז הדירוג נותן לי כמשקיע עוד כלי, בעצם כאילו גורם חיצוני עושה בשבילי את האנליזה, ומוצא בשבילי מה הסיכון בכל איגרת חוב, בכל מדינה שאני משקיע בה, כדי לנסות להעריך אם התשואה שאני מקבל מפצה על הסיכון או לא. זו המשמעות.
אוקיי, אבל תראה, אנחנו עכשיו נמצאים, אמנם הדירוגים האלה קורים פעמיים בשנה וקבוע, לא משנה אם יש משבר, אין משבר, אבל עכשיו אנחנו במצב שבו כל העולם סופג, זאת אומרת, לא רק מדינת ישראל נמצאת בבור. אז אתה יודע, זה כמו שלכולם מחלקים כמות כסף שווה, וכולם מפסידים את כל הכסף הזה, אז ההפסד שלי הוא יחסית לאחרים. זה לא דומה?
לכן, זה מאוד דומה. לכן אני חושב שהטענה של הולכים להוריד דירוג לישראל, ומה המשמעויות וכן הלאה, אני לא מתרגש מזה כל כך. א', אני לא בטוח שהולכים להוריד דירוג לישראל. זה מאוד תלוי בהתפתחויות, אבל כרגע לפחות חברות הדירוג לא מוטטות שזה משהו שהולך לקרות בזמן הקרוב, רק מעלות בעצם את החששות. למרות שאנחנו בוחנים ונבדוק, וזה דברים שלוקחים זמן בדרך כלל. אבל יותר מזה, אם יורידו דירוג לישראל, כנראה יורידו לעוד הרבה מדינות בעולם, כי הרבה מדינות סובלות מאותן בעיות של גירעון מאוד מאוד גדול, כי הוציאו הרבה כסף על התוכניות להחיית הקורונה, וחובות שהולכים ומתנפחים. נכון שבישראל יש גם את העניין החוסר שקט הפוליטי, שאין תקציב, אין כאילו תוכנית קדימה, שזה חברות הדירוג מאוד לא אוהבות. צריך להגיד פה שחברות הדירוג אומרות היום שני דברים, שכאילו מקלים קצת על העניין. א', אתה יודע מה, שלושה דברים. דבר ראשון, זה לא הן אומרות, אבל גם חברות הדירוג אין להם מושג מה קורה, כמו שלאף אחד מאיתנו אין מושג מה קורה. יהיה חיסון, לא יהיה חיסון. מתי יהיה חיסון? איך יראה החורף הקרוב? יצטרכו להוציא עוד כסף? אף אחד לא יודע. אז להוריד עכשיו דירוג, שיכול להיות שעוד חודשיים, או חצי שנה, או שנה, ימצאו חיסון, זה גם משהו שהם לא ימהרו לעשות. אז קודם כל, כמו כולם, גם חברות הדירוג באי ודאות, ומחכות להגיע למסקנות יותר חופכות. כי הפחתת דירוג זה לא משהו שאתה עושה, וחודש אחרי זה מבטל את זה, מעלה חזרה. זה דברים שבדרך כלל עובדים בתהליכים. הדבר השני, זה שחברות הדירוג מניחות שהממשלות ברגע שהמצב קצת התייצב, יבואו עם תוכניות איך מצמצמים את הגרעונות הגדולים האלה שנפערו, ואיך לאט לאט מחזירים את החוב למקום יותר נורמלי, וזה בסדר שתהיה תוכנית גם לעשר שנים קדימה, העיקר שתהיה תוכנית.
כן.
ופה באמת הנושא שבישראל אין תקציב, כאילו טיפה מפריע, כי בשביל שתהיה תוכנית צריך שיהיה תקציב. בשביל שיהיה תקציב צריך שהסביבה הפוליטית קצת תסתדר. אבל זה משהו שכנראה ייתנו לממשלה עוד קצת זמן, והם ירצו לראות תוכנית ארוכת טווח, של אוקיי, עכשיו הייתם צריכים להוציא כסף, אין בעיה. אבל בעשר שנים קרובות, איך תחזירו את הכסף הזה לקופה? והדבר השלישי, כמו שאמרנו שבכל העולם עשו תוכניות, גם בכל העולם הריביות ירדו לאפס, והבנקים המרכזיים, קונים אגרות חוב ממשלתיות כדי להשאיר את הריביות מאוד נמוכות, וחברות הדירוג באות ואומרות, בסדר, יש לך היום יותר חוב, אבל החוב הזה עולה לך, הריבית על החוב מאוד מאוד ירדה. אז מבחינת העלות שירות החוב, בוא נחשוב על משק בית שלוקח למשל משכנתה, אז זה לא רק כמה, מה גודל המשכנתה, אלא גם מה ההחזר החודשי שלך, אם אתה יכול לעמוד בו או לא.
כן.
זה עלות שירות החוב בעצם. אז העלות שירות החוב לא עלתה, בחלק מהמקרים היא אפילו ירדה. כי נכון שהגודל של החוב גדל, אבל הריבית על החוב הלכה וירדה. וגם זה...
אם זאת הגרעון, הגרעון עדיין גבוה, רק אתמול פורסם, והוא יהיה גבוה יותר. זאת אומרת, זה ודאי.
כן, הגרעון הוא 7%, והוא יהיה גבוה יותר, הוא יגיע כנראה, להחתנו, לאזור של 12-15% מהתוצר, גרעון מודדים באחוזי תוצר, בסוף השנה.
אוקיי.
זה נשמע לנו מספרים סבירים, וב-2021, עוד פעם, בהנחה שיהיה תקציב, אנחנו לא מניחים העלאת מיסים, אבל רק התייצבות קצת, והתאוששות כלכלית, אמנם איטית, אבל התאוששות כלכלית, אנחנו מניחים שמתישהו בשנה וחצי הקרובות, ככה אומרים המומחים, כבר יהיה חיסון ולאט לאט הכלכלה תחזור לעצמה, ואז הגירעון יתחיל להצטמצם, התוצר, צריך לזכור, שתמיד מודדים את החוב לתוצר, נדבר על זה גם עוד מעט במובן של אינפלציה, שבאים להשוות את החוב שלך, אז משווים אותו לתוצר, אז אם התוצר חוזר לעלות, השבר הזה מצטמצם רק מהמכנה, ברגע שיש צמיחה, ואז תהיה תוכנית, אז נכון שהשנה היא שנה קשה, גם 2021, לפחות במחצית הראשונה, עוד יהיה גירעונות מאוד גדולים, עוד החוב ילך ויתפח, אבל השאלה עוד פעם, שתעניין את חברות הדירוג, זה לא מה קורה עכשיו. זה האם אתה מביא לי תוכנית לעשר שנים שלאחר מכן, איך אתה מצמצם, כמו שהיה בעשר שנים האחרונות, לאט לאט את יחס החוב תוצר, ומחזיר אותו לרמות יותר סבירות. זה בעצם מה שהן רוצות לראות.
אבל זה סוג של, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, זה סוג של מסע ומתן בעצם שקורה, זה אומר, יש פגישה ראשונה, והם באים לאוצר ואומרים, כמו שאתה אומר, תציגו לי תוכנית, ואם הם מצליחים באמת להציג, כאילו יש פה איזה משהו מסע ומתן?
בוודאי, זה כמו שאתה תלך לבנק, צברת חוב גדול, והבנק אומר לך, בוא, תראה לי מה אתה עושה בשנים הקרובות, כדי להחזיר לי את החוב הזה. האם אתה מתכוון לקחת עוד עבודה, שזה להגדיל את התוצר, במובן של הממשלה זה איזה תוכניות, רפורמות אתה עושה להאצת הצמיחה בשנים הקרובות. כן. יש לך צמיחה יותר מהירה, ואז עוד פעם, השבר יצטמצם מלמטה. מצד שני, איך אתה מצמצם הכנסות? מה אתה הולך לעשות עם התקציב בשנים הקרובות? צמצום הוצאות מצד אחד, העלאת הכנסות, זאת אומרת, העלאת מיסים מצד שני, כדי להגיע למצב שאתה מצליח גם להקטין את השבר מלמעלה, מהמונה, מהצד של החוב. אלה הדברים בעצם שמדוברים, ובדרך כלל הממשלות מציגות תוכניות לחברות הדירוג. בדרך כלל יש גם תוכניות ארוכות טווח. בישראל יש לנו גם את הנומרטור, בעצם אמור להראות, הממשלה צריכה להראות איך היא בשלוש שנים הקרובות, איך צד ההכנסות וההוצאות בעצם לא משתוללים. וכן, אנחנו צריכים לשמור על איזושהי מדיניות אחראית בשנים הקרובות. וכשחברת הדירוג מקבלת תשובות, אז היא מפרסמת את הדוח שלה. עוד פעם, המצב היום בכל העולם הוא חריג. זאת אומרת, דיברנו על ישראל במספרים, בואו נדבר על ארצות הברית. היחס חוב תוצר של ארצות הברית צפוי לגדול מבערך 110%, 108% ב-2019, ל-146% ב-2021. זה כאילו... אין דרך אפילו, זה חסר תקדים.
כמה בישראל אנחנו?
בישראל התחלנו עם יחס חוב תוצר של בערך 60%, קצת נמוך מזה, ואנחנו צריכים להגיע לאזור של 85% להערכתנו פסגות, שזה כאילו לחזור בערך 10 שנים אחורה. תוך שנתיים אתה כאילו מבטל את כל המאמצים שעשית ב10 שנים האחרונות. אבל לא טוב, זה לא חכמה להסתכל רק על סוף 2021, כי זה יהיה השפל כאילו, ואם תהיה תוכנית קדימה, אז אתה מניח שאחרי מ-85 לאט לאט זה ירד. זה לא יורד מהר כמו שזה עולה אף פעם. כי הממשלה לא תעלה פתאום את המיסים בקצבים כל כך מהירים כדי, ביחס למה שהיא הוציאה. תמיד מוציאים יותר, וכשצריך להתחיל לחסוך, הם עושים את זה בצורה איטית, כדי לא לפגוע בכלכלה, כדי לא לפגוע באזרחים, כי יש בחירות ועוד הרבה הרבה סיבות. אז סביר להניח שגם אם נגיע ל-85, לא נראה תוך שנתיים חזרה ל-60, אבל אותם, חברות הדירוג לא מבקשות להראות, שתראה להם שאתה חוזר ל-60 תוך שנתיים. שתראה להם תוכנית שזה הכיוון, שירים ל-85, ל-83 ול-79, שזה הכיוון, שיש לך, שאתה חזרת להיות אחראי, שאתה לא סתם מוציא כסף בלי חשבון, אלא שיש לך איזושהי תוכנית ארוכת טווח.
אז בוא נדבר על עוד מושג שבהחלט קשור לזה קשר ישיר, וזה בעצם העליית מחירים, האינפלציה. ופה חשוב לזכור שכל חוב של כל מדינה הוא בעצם במטבע מסוים, ולכן זה קשור לאינפלציה. אבל פה גם יש הבדל בין ישראל לבין מדינות אחרות, בטח ארצות הברית, נכון?
כן, זה... אמרנו שמדינה בעצם, שלהנפיק חוב, היא מנפיקה אגרות חוב בדרך כלל במטבע שלה, ואז בעצם מנפיקים הרבה שקלים, נגיד אם אנחנו בישראל, זה יכול לייצר אינפלציה, ודיברנו באחד הפודקאסטים הקודמים, על האינטרס כביכול שיש לארצות הברית או לאירופה, שתהיה אינפלציה כי זה ישחוק להם את החוב. באמת ששאלו לא מעט בפייסבוק, ראיתי איך בדיוק זה עובד, אז טיפה מורכב, אבל שני הסברים פשוטים יחסית, משני כיוונים שקל, אני חושב, להבין אותם. אחד, בואו נחשוב על המאזן של הממשלה. מצד אחד, יש לה חוב, שהוא בשקלים, או בדולרים עם ארצות הברית, והוא לא צמוד לאינפלציה. אתה צריך בעצם להחזיר, אתה הבטחת שתחזיר 100 דולר, אתה מחזיר 100 דולר, לא קשור לאינפלציה. מצד שני, ההכנסות של הממשלה, צריך לזכור שהן כן קשורות לאינפלציה. כי ההכנסות של ממשלה ברובן המוחלט זה מיסים. עכשיו איזה מיסים? יש לנו בעיקר מס הכנסה, שזה בעצם חלק מהשכר שלך, נכון? כשיש אינפלציה, אז השכר עולה. האנשים מדביקים את השכר שלהם, לא מיד, אבל כשיש אינפלציה, אנשים באים ואומרים, אני צריך יותר כסף, כי העלות מחיה שלי התייקרה, ולאט לאט השכר מדביק את האינפלציה, ואז האחוז שאתה מקבל כממשלה מהשכר, גם הוא בעצם בכסף אתה מקבל יותר. המס השני זה מע"מ, ניסים עקיפים כאלו, מע"מ, מכסים וכן הלאה, שזה בהגדרה, שאלה של מחיר. מחיר עלה, אתה מקבל על המע"מ כמה שהוא יהיה, 17% או 8% בארצות הברית, אתה מקבל יותר כסף. מס חברות, בדרך כלל כשיש אינפלציה, אז גם חברות יודעות להדביק את האינפלציה הזו, ואפילו הרווחים שלהם לפעמים גדלים כתוצאה מהאינפלציה בכסף, ואז אתה בעצם נהנה יותר ממס חברות. אז ההכנסות של הממשלה, אם יש אינפלציה, ההכנסות של הממשלה יגדלו יחד עם האינפלציה. לא מיידית, אבל זה ידחוף את ההכנסות כלפי מעלה, ואז לממשלה קל יותר לסגור את הגירעונות, קל יותר לסגור את החוב. זו דרך אחת. הדרך השנייה, שאמרנו, יש לנו את היחס חוב תוצאה. זו המטרה, להקטין אותו. למעלה יש לנו את החוב, שאמרנו, הוא בדולרים, למטה יש לנו את התוצר. התוצר גם הוא בדולרים, אבל התוצר זה בעצם כמה מוצרים אני מייצר, כפול כמה עולה כל מוצר. אם ייצרתי 4 עגבניות וכל עגבנייה עולה 2 שקל, אז התוצר שלי הוא 8 שקל.
כן.
עכשיו, אם עדיין אני מייצר 4 עגבניות, אבל המחיר שלהם עלה, התוצר שלי גדל. מודדים את זה בתוצר במונחים נומינליים, לא ריאליים, בכסף. ואז אם, גם אם לא היה שיפור במצב הכלכלי, אבל הייתה אינפלציה, המכנה יגדל בקצב יותר מהיר בדרך כלל מהמונה, מהחוב עצמו, ולכן היחס חוב תוצר יקטן, וזה מה שארצות הברית עשתה אחרי מלחמת העולם השנייה, דיברנו על זה, 10 שנים של אינפלציה ממוצעת של כ5%, והיחס חוב תוצר ירד בחדות, והפך להיות כזה שנוח לחיות איתו. עכשיו, למה זה בישראל לא... יכול לעבוד, אבל לא... הרבה יותר קשה, כי בניגוד לרוב המדינות בעולם הערבי, בישראל אחרי ההיפר-אינפלציה שהייתה פה בשנות ה-80, תחילה שנות ה-80, הממשלה התחילה להנפיק אגרות חוב צמודות למדד. אף אחד לא רוצה לקנות אגרת חוב של הממשלה, שתיתן לי ריבית שלא משנה כמה, גם 10% או 20%, אם יש לי אינפלציה של 300%. כי בעצם, סבבה, שמתי 1,000 שקל,
אז מחר 1,000 שקל...
בסוף השנה יש לי 1,100, אבל אני יכול לקנות איתם הרבה פחות מוצרים, כי המחיר של המוצרים עלה הרבה יותר מהר. ואז התחילו להנפיק אגרות חוב שצמודות למדד, כדי להבטיח לאנשים שהם יקבלו את הערך של הכסף בכמה מוצרים אני יכול לקנות. זו המשמעות של אגרות חוב צמודות למדד, והיום פחות או יותר חצי, קצת פחות מהחוב הממשלתי, הוא צמוד למדד. ואז מה שקורה בישראל, בניגוד לעולם, זה שאם יש אינפלציה, גם החלק של החוב, גם המונה גדל מהר, לא כמו מכנה, אבל הרבה יותר קשה לצמצם את בעצם את היחס חוב תוצר דרך אינפלציה, מאשר בעולם. בארצות הברית רק 5% מהחוב הוא צמוד מדד, במדינות אירופה זה שואף לאפס.
זאת אומרת שאם אני יכול לסכם את זה, ארצות הברית, אם יהיה להם... דרך אגב, אין אינפלציה, בוא...
נכון.
חשוב להזכיר את זה, לא בארצות הברית ולא בישראל, כרגע אין.
וזה מה שהפד בעצם אמר, הזכרת את זה בתחילת התוכנית.
כן.
הפד בא ואמר, לא שחור על גבי לבן, אבל בין השורות, הוא ממשיך להדפיס כסף, הוא ממשיך לעשות כל מה שהוא יכול, בדרך כלל שאתה עושה את כל המהלכים האלו, החשש הוא שתעלה אינפלציה, בא הפד ואומר, חבר'ה, גם אם האינפלציה תעלה, אני לא יפסיק. לא מפחיד אותי אינפלציה. הוא בעצם אמר שבגלל שהיה הרבה שנים אחורה, בעשר שנים האחרונות, אינפלציה נמוכה, אז אין לו בעיה שבעשר שנים הקרובות אינפלציה תהיה יותר גבוהה מבדרך כלל, ובממוצע זה יהיה כמו שהוא בדרך כלל מתכוון שזה יהיה. ובעצם זה מה שהוא אומר. אין לנו בעיה שהאינפלציה תהיה פתאום 3%, אפילו 4%. אז מה? זה לא סיפור גדול, יש לנו מטבע רזרבה, זה לא שפתאום כולם יפחדו להחזיק את הדולר ויזרקו אותו. אנחנו מטבע רזרבה של העולם, וזה אפילו משרת אותנו במובן הפיסקלי, במובן של המאזן הממשלתי, ולכן הם יכולים להרשות לעצמם. בישראל, א', זה לא ממש משרת אותך, כן, אבל לא בכאלה, לא בכזאת יעילות, וב', בניגוד לארצות הברית, לנו אין מטבע רזרבה. ואני חושב שאחת השאלות המעניינות, אם אני לא אומר שתהיה אינפלציה, אני חושב שתהיה בשנים הקרובות קצת יותר אינפלציה ממה שהתרגלנו, אם אני צודק, לא בטוח, אבל אם אני צודק, ונראה את האינפלציה פתאום חוזרת לאזורים של 2-2.5%, ששכחנו שיכולה להיות שם, האם בנק ישראל ממשיך עם המדיניות הזאת של הדפסת כסף וריביות אפסיות וכן הלאה, או שהוא פתאום מתחיל להיבהל ומעלה את הריבית? זו נקודה סופר חשובה, כי לעלות ריבית, כשבכל העולם לא מעלים ריבית, זה מקשה מאוד על המטבע, זאת אומרת, זה מאוד יכול לחזק את השקל, מה שמקשה על הכלכלה, זה בכלל העלאת ריבית, משהו שמקשה על הכלכלה, ולא בטוח שנהיה בסביבת צמיחה מאוד מהירה, שאפשר יהיה טיפה לקרר את המשק. יש פה המון שאלות. כרגע לא מעניין אף אחד?
לא.
בעוד שנתיים אולי, שנעשה את הפרק ה-348,
על למה העלינו ריבית אתמול וזה. רק שאלה קטנה לסיום, אנחנו דיברנו פה על ארצות הברית ועל ישראל, איפה עומדות שאר המדינות בעולם יותר קרובות מבחינת החוב תוצר לישראל? זאת אומרת...
לא, אנחנו, בהיבט הזה אנחנו מצוינים, צריך להגיד. בהיבט הזה, באמת, מדינת ישראל, ב-10-15 שנה האחרונות, מאז המשבר של 2000-2001, שאז באמת החוב מאוד גדל פה, היה פה גירעון גדול במשך שנים, נזכיר שהיה גם את המשבר של הדוטקום, ואז גם אינטיפאדה, היה פה מיתון שנמשך שנתיים, זה משבר מאוד כבד, ומאז במשך כמעט 20 שנה, ממשלת ישראל לאט לאט הקטינה את החוב שלה, אפשר להתווכח, אם זה יותר מדי או לא יותר מדי, לא ניכנס לוויכוחים האלו, שבכל שאר העולם, אחרי המשבר של 2008, החובות צמחו, וכתבים מאוד מהירים. אירופה נמצאת במצב קטסטרופלי מבחינת חובות. בטח מדינות כמו איטליה, ספרד, איטליה, היחס חוב תוצר שלו באזור ה-160%.
כן.
אבל גם צרפת במצב בעייתי, היחידה שעוד בסדר זו גרמניה, שנמצאת במצב טוב, אבל דווקא פה בהיבט הזה, ישראל מקום טוב בסקלות גלובלית, די כשאנחנו משווים אותנו למדינות האלו, לא בטוח שזו השוואה הנכונה, כשאנחנו משווים למשל למדינות באסיה, אז מצבנו פחות טוב, רוב מדינות אסיה עם חובות נמוכים מאוד.
אוקיי, עכשיו לחלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב, אתה רוצה להתחיל?
האמת שלא, לא מצאתי, זה משהו מאוד מעניין, ואתה כבר לא מרשה לי לצחוק, אתה אומר שזה מוקדם מדי, אני רק חושב שזה, פשוט זה העלה לי מחשבות על, אתה יודע, מקריות, תזמון, ואיך לפעמים דברים שיום אחד היית אומר, אוי ואבוי, פתאום אתה אומר איזה מזל שזה כך. סיפור שהגיע אחרי הפיצוץ באמת בביירות, שבנמל חנתה אוניית קרוז, קרוז שיפ כזו, שחנתה שם כי אין קרוזים עכשיו, ואונייה לא התפוצצה לגמרי, אבל חלקים ממנה, והיא טבעה כולה. מה זאת אומרת? האם זה מזל שאין קרוזים עכשיו? כי אם הייתה מלאה באנשים, במקרה יכונה שם, זה היה אסון הרבה יותר גדול.
פשוט נעלמה.
פשוט נעלמה, כן, תחת למים.
אוקיי, תשמע, אני רוצה לספר על המניה הכי טובה שיש בעולם. אל תשאל. עשו...
עכשיו אתה אומר.
כן, 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 זהו. מניה שעשתה בשנה וחצי, ב-18 חודשים האחרונים, 880%, קוראים לה יצי, זו חברה מסינגפור, ובחנו את כל החברות מעל מיליארד דולר מה הם עשו בתקופה הזאת, והיא ניצחה את כולם, את כל הגדולות, את כל האמזון והפייסבוקים, וכל היוניקורנים, פשוט חברה סינגפורית. יש להם גם גיימינג וגם, אתה יודע, מין האפליקציות על האלה, וגם אי-קומרס וכל מיני דברים. 20% ממנה מחזיקה טנסנט הסינית, המנוע החיפוש ועוד כל מיני דברים. יש לה משחק מאוד מצליח, היא מפסידה בערך מיליארד דולר בשנה, אבל זה לא מעניין.
אנחנו מתכון טוב לעליות.
נכון, וזהו. היא נשחרת בוול סטריט, אגב, היא שווה כבר 65 מיליארד דולר. חברה מאוד מעניינת שלא מדברים עליה. זהו.
יפה.
כן, בעלים שלה בן 42, סיני, אתה יודע.
וואו.
חיים טובים. תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע.